ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציעא דף סמך ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מסמך ג' עמוד ב', 18 שורות מלמעלה. מי שרוצה ללמוד מתחילת דף סמך ג', יכול לשמוע את ההקלטה שלנו של בבא מציעא דף סמך ב', בנקודת זמן של 47 דקות 21 שניות, שמה אנחנו התחלנו את דף סמך ג'. אמנם, אם אדם רוצה להתחיל משם, הוא ימצא את עצמו באמצע סוגיה. וכפי שאמרנו, אנחנו מתחילים את השיעור שלנו היום בסמך ג' עמוד ב', 18 שורות מלמעלה. אתם תראו פס כפול שמדגיש רב ורב יוסף, וזה התחיל מבחינת סימונים בשיעור הקודם. אנחנו מדגישים את המימרות של רב ורב יוסף, ששניהם אומרים מה שמשותף להם הוא עניין של הקדמת מעות עבור קניית סחורה. וכעת יש נושא, כותרת בשוליים ממול, וכתבנו הקדמת מעות על סמך שער הבכיר, שער שיוצא לפני שער הברור. נתייחס עוד פעם למושג הזה ברש"י תקף. הגמרא, רב אברהם יוסף דאמר תוויו, היימן דיהיב זוזי, הוא משלם לספק אתר החריפה על בסיס השער החריפה, דיינו שער מוקדם, צריך להתחזויה לבידרי. אם אנחנו מדברים על אספקת תבואה, אז הלוקח צריך להופיע בגורן לבית דרי של המוכר. אז יש דרישה כזאת, אם אתה רוצה להסתמך על תר החריפה, הלקוח צריך להיות, להופיע פיזית בגורן של המוכר. שואלת הגמרא, למאי, מה הצורך לזה? אי למקנה, אם זה נחשב קניין, הלוקני הוא לא עושה קניין בזה שהוא מופיע שם. קניין הוא רק עד שאדם מושך. אי לקבולי עלי מי שפרה, אם זה כדי שאם המוכר חוזר בו מהעסקה, אז הוא יקבל מי שפרה, אותו כללה מי שחוזר אחרי ש... בוא נגיד, זה קורה לפני קניין, אבל אחרי שהאדם נותן את מילתו. אז אם מדובר על קבלת מי שפרה, כי לא מתחזי נמי מקבלי מי שפרה, גם בלי הופעה פיזית בגורן, שייך קבלת הכללה הזאת, המי שפרה, עונה הגמרא לעולם לקבולה למי שפרה. האמת היא שמה שמרוויחים במרכאות בזה שהלקוח מופיע בבית דרי באותו גורן של המוכר, זה כן לקבל מי שפרה. דהיינו, אם המוכר אחר כך חוזר בו, אז הוא יספוג את הכללה על מי שלא עומד בדיבורו. אז למה דווקא בגלל הופעתו שייך את הכללה ולא אחרת? הגמרא מסבירה, ומאן דיהיב זוזי, מי שמשלם אתר החריפה על סמך אותו שער מוקדם לבי תרי תלת היעב, הוא נותן כסף לכמה ספקים, זה שניים שלושה ספקים. ומה זה, או מה, איך זה מהווה שיקול כאן? אי מתחזי לי, אם הלקוח מופיע פיזית באותו גורן של המוכר, שמחה דעתי, אז המוכר סומך על העסקה, שהעסקה התבצע. ואז מי שחוזר בו, אנחנו דיברנו על כך שהמוכר חוזר בו, אבל זה דו צדדי, זה גם אם הלוקח חוזר בו, אז מאחר שהוא בא, זה הבאת רצינות, ואז חזרה מנקודה הזאת גורם למי שפרה לחול, אותו כללה. ואם לא, אם הלקוח לא מופיע, אמר לי, המוכר יכול לטעון, אמינה, אני חשבתי דאש כחת פירי דשפירי מדידי ושקלת, אתה מצאת פירות יותר טובים, יותר איכותיים ממה שיש לי, ולקחת משם, קנית משם. אנחנו אמרנו מקודם שנתייחס למושג הזה של שער החריפה, תער החריפה דרך רשי, ונעשה את זה עכשיו שורה ראשונה מתחת לגמרה ברשי, היימן דייב זוזי אתר החריפה, הפוסק על הפירות, עד שלא יצא השער הברור, אלא השער הבכיר, בכיר, בחור, משהו מוקדם, קודם, שהיא, מתי יוצא שער הבכיר? שהיא סמוך לקציר, שהלקוטות מוכרים בזולה, בזול, זה שעה, זה שעתיים, ותרם עדיתים, אם יש לו, אם יש לספק אותו סחורה, מותר לפסוק, ואף הפי שלא יצא השער, דקטני, היה הוא תחילה לקוצרים, פוסק אמו על הגדיש. זה שלב מוקדם ביצירת החיטים, מבחינת יצירה תעשייתית, אז אדם יכול לפסוק על כך, שעל על פי השער הזה, איקס קילו פר סלע, ויכול לצפות להספקה עם הזמן, למרות שזה ודאי יעלה במחיר, כי אותו ספק יש לו, ואתה יכולת לרכוש את הכל כבר על ההתחלה, ולכן אין, זה, כמו שלמדנו בדפים הקודמים, אין בכך משום ריבית. ממשיך רשי, צריך הלקח להתחזוי הבידר של מוכר, כשהוא דש וזורע את תבואתו בגורן, ולאחי נקת תר החריפה שאין פוסקים עליו, אלא למי שיש לו גורן. דאילו שער הברור, זה השער יותר מאוחר ויותר ציבורי, פוסקים, אפשר להגיע להסדר אספקה עם ספקים, אף למי שאין לו, וראינו את הספרה שעומד מאחורי זה, כי אם אין לזה, יש לזה. אז מאחר שהעונה התקדם, יצר שער הברור, שער המפורסם, אז ודאי יש באזור ספקים שיש להם. אז גם, אז אם אני נותן כסף לזה שאין לו, אז הוא יכול מיד, בלי המתנה, לרכוש את הסחורה מהמתחרים. אנחנו נמשיך ברשי, למדנו כבר את הגמרא עם הפירוש שנתנו בעל פה, אבל נמשיך ברשי, למה שאלנו למה יש צורך להופיע בגורן, למה מבעי עד מתחזי, אלא מקני ממש לא יוכל המוכר לחזור, הלא קני בהכי, בזה שהלוקח מופיע זה לא גורם לאי חזרה מעסקה, אלא אם כן משך, אלא כבולי מוכר עלי מי שפרה אם יחזיר. אנחנו בשלבים הראשון של הסבר שלנו הדגשנו את המקרה הזה של המוכר, אם זה עניין של המוכר שיקבל מי שפרה אם הוא חוזר בו, אז אמרנו גם בלי הופעת הלוקח אצלו שייך מי שפרה, אז אמרה דחתה ואמרה לא, דווקא בהופעת הלוקח סמך דייתה. ממשיכה שבכל אחד ואחד ידע דעלי כסמיך היי לוקח, כל מוכר יודע שאם הלוקח בוא והופיע אצלו בגורן, הלוקח סומך עליו וסחורה מקוימת היא, ואין דעתו לחזור, והוא מאוד רציני והוא לא מתכוון לחזור. אם כך, אם חזר בו מוכר, איקה למיטי במי שבה יש בסיס חזק איתן כדי להטיל עליו אותו מי שברתו כללה. ואנחנו חוזרים לגמרא, אמר רב אשי, השתא דאמרת משום מסמך דייטא, שמי שפרה שייך כשנגרם סמיכות דעת, שהלוקח סומך על המוכר לספק לו את הסחורה מעצם זה שהוא הופיע בעל כהן, אז אומר רבה שאפילו אשכחי בשוק אבי המלא, גם בלי הופעה ממש בגורן, גם אם הלקוח פוגש את הספק הזה בשוק ואומר ואומר חזי דעליך סמיכנה, אני תשים לב שאני סומך עליך לספק לי את הסחורה, סמכה דעתי. וכמובן התוצאה מכך, אם המוכר חוזר בו, יקבל את מי שפעותו כללה יחול עליו. כעת רואים צורת משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה מימרות של רב נחמן. אז יש אחד פה, שורה הבאה עוד, וחמש שורות מסוף העמוד עוד משולש. אמר רב נחמן, כללה דרביטה, הכלל של ריבית, הכותרת, הכלל שמסביר מתי אסור ריבית, כל אגר נתר לי אסור, כל תשלום בגלל או עבור המתנה שאדם יגבה יותר ממה ש ממה שנגיד ממה שהוא ילווה, הוא יגבה תשלום החוב אך ורק בגלל שהוא נתן לו ללווה זמן עד שהוא ישלם את החוב, זה שכר המתנה, אז זה אסור, אסור למרווה לגבות את זה. זה מה שאני אמרתי, זה בוודאי ברמה של דורייטה, ויש עוד דוגמאות כמו שראינו ריבית רבנן, אני משלם כסף עכשיו עבור אספקה של סחורה שהתייקר, אז אני שילמתי 100 שקלים למשל, אני מקבל סחורה עם הזמן ששווה 150, ולמה הספק שקיבל רק 100 מוכן לספק סחורה שיהיה שווה 150, כי כשהוא קיבל את הכסף הוא לא היה צריך לספק מיד, זה גם סוג של המתנה, אבל זה לא במסגרת הלוואה, זה במסגרת מסחר, לכן הוא דרבנן, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, זה אגר שכר נתר, אגר נתר, שכר עבור המתנה. חוזרים להמשך הגמרא, ויאמר רב נחמן, היי מאן דייב זוזי לקירה, קירה זה מוכר שעווה, וכעז לי ארבע ארבע, כוונה ארבע יחידות בזוז, ואמר לי יהיב נלך, הספק אומר אני אתן לך בהוזלה, דהיינו במקום ארבע בזוז חמישה בזוז, חמש יחידות בזוז. והסיבה לכך כי הלקוח מקדים את המועד, הוא משלם עכשיו, יקבל אספקה מאוחר יותר. עכשיו, וכל זה בזמן שהשער, המחיר המקובל הוא 4 בזוז. ואותו ספק, בגלל שיש הקדמת מעות, הוא מוכן לספק 5 יחידות. אז מה הדין? איתנהו גבי, שרי אם לספק הזה בזמן שהוא מקבל את המות יש לו את השעבה, אז מותר סתם, זה איך אומרים הוזלה, מותר לסוחרים למכור בהוזלה. אבל מה לתנהו גבי, אם אין לו את השעבה אצלו אסור, זה הבעיה שדיברנו עליו הרבה פעמים בדפים הקודמים, כי אז זה הקדמת מעות עם אספקת סחורה שווה יותר מאוחר יותר, זה כמו שאמרנו לפני כמה דקות, עניין של זה סוג של אגר נתר. רשי שלוש שורות מסוף העמוד, יתנהו אם בידו, אם בידו של הספק יש את הסחורה אבל אינם בעיר או אבל המפתח, והוא הספק הזה דחוק למעות, הוא מאוד צריך את הכסף ולכן הוא מסכים לספק באותו הוזלה, שלרי דהבי לי, כי זה נכנס לגדר שמה שבהמשך הפרק נראה את הביטוי, הלוויני עד שיבוא בני, תתנן במתניתין, דמותר. לדוגמה, אני הייתי צריך אגב מתחילת הפרק להזהיר לכל המשתתפים בשורים שלנו, אין אנו מתכוונים כי הוא זה לומר דברים שהם בגדר הלכה למעשה. אנחנו לומדים את השורש של ההלכה, אבל בענייני הלכה למעשה זה כבר סיפור אחר, ואינני מתיימר לומר פסקי הלכה. אבל אם אני אומר משהו שנשמע כזה, לא לקחת את זה לרמה של למעשה, הלכה למעשה. וכאן דין הגמרא אומר שאדם שנגיד פגשת מישהו במקולת וראית מוצר שאתה זקוק לו וגילית שישרת את הענק בבית, ואתה פונה למישהו עומד מאחוריך בתור ואתה אומר לו, תשמע, אני זקוק למוצר הזה, הוא עולה 5 שקלים, אולי תלווה לי 5 שקלים, יש לי כסף, הוא בבית, אבל אז תביא לי 5 שקלים, אני אתן לך 6 שקלים. זה מותר, כי זה נקרא הלוויני עד שיבוא בני. הבן שלי יש לו המפתח להיכנס לבית, לי אין, אני צריך להמתין לו, אבל הכסף קיים עכשיו, מאחר, וזה מילת המפתח, עכשיו, מאחר שהכסף כבר קיים על ההתחלה, בזמן אותו הלוואה כביכול, אין כאן בעיה של אגר נטר. וזה על סמך היסוד הזה מבינים שאם אתה משלם כסף עבור אספקת סחורה והספק כעת יש לו את הסחורה, למרות שהאספקה הפיזית אולי זה יהיה עם הזמן, לא אספקה מיידית, אבל יש לו במחסנים שלו את הסחורה, אז מה זה מותר שאתה משלם סכום מסוים ומקבל סחורה שווה יותר ממה ששילמת, זה איתנו גבי. אבל אם אין לו הסחורה אצלו, אז זה אסור. ועל זה הגמרא אומרת, למה אני צריך רב נחמן ללמד את זה? פשיטה, זה דבר פשוט, ידוע לכולם. לא, צריך, אני צריך את הדין של רב נחמן, תאית לי אשראי במטה למוכר הזה, אחרים חייבים לספק לו שעבה, מין שרשרת של מוכרי שעבה, ואני נתתי כסף למוכר שעבה שאומנם לא אין שעבה במחסנים שלו, אבל אחרים חייבים לספק לו השעבה. מהו דתימה? כיוון דאית לי אשראי במטה, במטה בעיר, מאחר שיש לו כאלו שחייבים לו והם נמצאים בעיר, ואני מבין מהגמרא של אותם סבקים יש להם, אז הסידור הוא היה יכול לחשב כך, כעד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח דמי, דומה למקרה הזה שתיארנו מקודם. כמשמלן, כיוון דמחסרי גוויינה, מאחר שהספק שמולו אני עומד, הוא עוד לא גבה, מחוסר גבייה, הוא עוד לא גבה מה שאותם אחים חייבים לו, כמן דלת נהודמי, זה כאילו לא קיים. אני יחד איתכם נפנה לרשי, שתי שורות מסוף העמוד, דאית לאשראי במטה, המוכר הזה אף הוא נתן מעות ופסק עם אחרים על שעבה. וכפי שאמרנו, זה לא נחשב מספיק, לא נחשב אותו ספק ששילמתי לו מספיק מוחזק בשעבה כדי להתיר סידור כזה. ויאמר רב נחמן, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, שניים שסיכמו ביניהם על הלוואה, והוא מצא הלווה שקיבל יותר כסף ממה שסיכמו. מה זה אומר? מה זה מלמד? אומר הגמרא, ויאמר רב נחמן, היימן דאוזף פשיטי, פשיטי מטבעות מחברי, מי שלווה כסף מחברו, ואשכח בתופיינה. תופיינה כמו המילה תפי, יותר. אומר רש"י, ואשכח תופיינה, זה שקיבל המעות מצא בהן יותר ממה שאמר לו חברו. אז לאיזו מסקנה יכול אותו לווה להגיע? ממשיך הגמרא, אי בכדי שהדעת טועה, זה ביטוי שהגמרא תתייחס אליו עוד מעט, אם זה שיעור כזה בכדי שהדעת טועה, מחייב לדורי לי. אז הלווה חייב להחזיר את הכסף למלווה. זה לא חלק מה... זה לא... זה טעות. זה בכדי שהדעת טועה, זה טעות, וזה לא חלק מההלוואה ולא כלום, אלא תחזיר את זה. ואי לאו, אם זה לא כזה, זה לא סכום שבעל הכסף היה טועה, אלא זה נראה תוספת מכוון. מתנה באלמה הוא דייב לי, ואז אתה לא צריך להחזיר, קיבלת מתנה מאותו מלווה. רש"י בסוף העמוד, אי בכדי שדעת טועה דיקה למימר, יש מקום להגיד טעה המלווה בחשבון ולא ידע בהן, חייב זה להחזירו לו. וכאן הגמור רוצה לברר, היכי דמי בכדי שדעת טועה, תן לי דוגמה, מה זה, איזה סכום, על מה מדובר, כשאתה אומר סכום שאדם יכול לטעות בו. אמר רב אחא ברי דרב יוסף, וכעת אנחנו ממשיכים לדף סמך דלת באיסורייתא וחומשייתא. ניתן דוגמה, רש"י מרחיב פה, ומי שלומד רש"י, אני חושב כדאי ללמוד ביחד את הפירוש של המהר"ם. בכל אופן אנחנו ניתן פירוש או הסבר קצר. נגיד אדם ביקש הלוואה של 50 שקלים, ובאותו מקום אנשים סופרים הכספים בחמישיות. מה זאת אומרת? הוא מכין ערימה של 5 מטבעות, כל אחד שקל, והוא התכוון להכין 10 ערימות כאלו, והוא סופר 1, 2, 3, 4, 5, הוא מגיע ל-10, אז 10 כפול 5, 50. אותו לווה קיבל 55 שקלים. מה קרה? כי אותו מלווה שהיה סופר 1, 2, 3, במקום, הוא התבלבל, במקום לעצור ב-10, הוא המשיך ל-11, הוא מסר 11 ערימות של 5 שקלים, וזה מסביר למה אצל הלווה הוא גילה שקיבל יותר. הוא סיכם לקבל הלוואה של 50 וקיבל 55. זה יכול להיות אותו סיפור אם במקום שמונים עשרות. למשל, אדם ביקש הלוואה של 50 שקלים, ושם שמים 10 מטבעות בכל ערימה, כל ערימה שווה 10 שקלים, והוא קיבל במקום 50 שקלים, קיבל 60 שקלים. כי התבלבל אותו מלווה, במקום לספור 5 ערימות, כל אחד 10, הוא ספר 6 ערימות ומסר את זה ללווה. זה מה שנראה בכדי שהדעת טועה. אבל באותו דוגמה שאדם ביקש הלוואה של 50 שקלים ומצא 52 שקלים, זה אנחנו מסבירים שהתוספת של 2 שקלים זה היה בתור מתנה שהמלווה נתן ללווה. ממשיך הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, וכאן יש כאן פס כפול, ובשוליים אנחנו מסבירים הפסים הכפולים הבאים הם מקרים נוספים שאף פי דאין להסביר העודף כמתנה, בכל זאת אין צורך להחזירו. אז הוא רב אחא שואל, והנה תקיפה, הוא אדם אדם חזק, אדם איך אומרים, לא נעים, שהוא לא מורגל לתת מתנות, וזה המלווה, ואם אותו מלווה הוא תקיף, זה לא יעיב מתנה, זה לא דרכו לתת מתנות, לגמול חסדים, ובכל זאת מצאת אותו עודף ממנו, אז מה הדין? אתה לא יכול להגיד, שני שקלים הנוספים האלו הם מתנה, הוא לא נותן מתנות. אמר לי, אז רבשי מסביר, בכל זאת הלווה לא יצטרך להחזיר, דילמה נגזל גזלי, אולי פעם בעבר, אולי בעבר רחוק, הוא המלווה הזה גזל ממך ויבלנה בחשבון, והוא מחזיר את הגזל הזה תוך החשבון של הכספים שהוא כעת מלווה לך. דתניה גוזל את חברו והבליע לו בחשבון, יצא, הוא יצא חובת החזרת הגזל. ואין השתתי מעמד או לא שק ויתרי בעדי, ואם זה אדם שבא מרחוק שאין לך שום עסק איתו, אז הוא לא נותן מתנות לך, הוא לא סביר שהוא גזר ממך, כי רק עכשיו הוא בא ממקום רחוק והוא מלווה לך כסף ואתה מצאת עודף, מי איקה למימה? תשובה, דילמה אין השכינה גזלי, אולי מישהו אחר גזל ואמר לו, והוא ביקש מזה שבא עכשיו לפתח ביתך, כי יזיף פלוני פשיטי מנה, כשפלוני ילווה כסף ממך, יבלה לי בחשבון. תוסיף את הכסף הזה שאני חייב להחזיר לו בתור השבת גזלה. עד כאן שיעורנו להיום.